פסקה ו'. גם ההמשך, פסקה ז' וכו', קשורים ל... הפסקאות האלה קשורות לפסקה ו'. רק להזכיר את הנקודה שבה עסקנו פעם שעברה, והיום אנחנו נרצה להשלים את התמונה, כמו שאמרנו, ממקומות אחרים. ראינו שישנם שתי תקופות היסטוריות. יש תקופה היסטורית שבהם התכונה האנושית, המצב ההיסטורי וכו', לא מאפשרים לגלות, לפרסם ברבים את האידיאל הגדול שהקודש והחול נובעים מאותו מקור וצריכים לבנות ביחד את קומת החיים של הקודש בצורה שלמה. אבל הגיע הזמן, אומר הרב בפסקה ו' שראינו פעם שעברה, הגיע הזמן לפרסם בעולם. כלומר, יש שלב כזה שבו הנפש האנושית, השכל האנושי, הנשמה הישראלית, המציאות המעשית וכו', כבר מאפשרות, היות ויש בזמן ובאדם את התכונה הזאת, אז כבר מתאפשר, ולא רק מתאפשר, אלא הכרחי, לגלות לעולם שבעצם הקודש והחול זה דבר אחד. ביסודו, וכדי לבנות עולם שלם, צריך הקודש להיבנות על גבי החול. והנקודה שבעסקנו בפעם שעברה, שכמו שבעולם הטבע אנחנו רואים שמדרגה עליונה כוללת בתוכה, צומחת מתוך מדרגה תחתונה, כלומר הקרקע שהיא דומם מצמיחה את עולם הצומח. הצומח שהוא הצמח הוא בעצם התזונה של בעלי החיים. בעלי החיים אוכלים את הצמחים, ובני אדם אוכלים את בעלי החיים, לפחות לאחר המבול. אז כמו שאנחנו רואים בעולם הטבע שמדרגת החיים העליונה תלויה במדרגת החיים התחתונה וצומחת מתוך מדרגת החיים התחתונה, אותו דבר ברמה הרוחנית צריך להיות ברור לנו שהקודש זקוק לחול וצריך את החול כדי שהקודש יהיה יותר שלם ויותר מלא. בואו רק נקרא את פסקה ו' ככה, רק כדי להיזכר. הגיע הזמן לפרסם בעולם שהקודש, כלומר האידיאליות העליונה הראויה להיות נחשפת מכל צדיקים, מכל ברי לב, פסיק, הוא יונק מהחול. והמשל, כמו שהצומח יונק מהדומם, וכמו שהחי והאדם ניזון ממשהו למטה ממדרגתו בהוויה, ואז יבוא התור בעולם, ואז יבוא הזמן בעולם, התקופה ההיסטורית, שרוח הקודש ושאיפת הקודש יהיו הגורמים האדירים לבניין העולם ושכלולו, ויסור אז מהעולם אותו המצב של המהרה העתיקה הרובצת עליו, המתבטאת במאמר הפילוסופי המוסרי של החסיד בחובות הלבבות, שכל מה שמוסיף העולם יישוב, מוסיף השכל חורבן. זה נכון לתקופה הגלותית. אבל ככל שהחיים מתפתחים ואנחנו זורמים בגאולה ולקראת גאולה שלמה, אז ממילא ויהיו יישוב השכל ויישוב העולם, כלומר הרבדים היותר עמוקים של באדם, כאן הרב נוגע בשכל, והרבדים היותר מעשיים, טכניים, חומריים של המציאות בעולם, יישוב העולם, כלומר הבניין הכלכלי, הטכנולוגי וכו', ויהיו יישוב השכל ויישוב העולם הולכים בהדדיות גמורה, ויהיה כבוד השם לעולם, וישמח השם במעשר. אז אמרנו אם כן פעם שעברה, שהגיע הזמן להבין את היחס הנכון שבין הקודש לחול, על ידי שנבין את היחס הנכון שבתוך עולם הטבע, כמו למשל החי, האדם החי הצומח והדומם. זה פחות או יותר מה שלמדנו פעם שעברה. כמו שעולם הטבע הנמוך בונה את עולם הטבע העליון, כך החול בונה את הקודש. אמרנו פעם שעברה שכדאי להשלים את התמונה על היחסים שבין הדומם, הצומח, החי והאדם וישראל. כדאי להשלים את הדברים במקומות אחרים כדי להרוויח עוד כמה צדדים של להבין את היחס שבין הקודש והחול. אז צילמנו בדף שלפנינו שני מקורות. האמת שאולי פעם כדאי לאסוף את כל המקורות ברב, או הרבה מקורות ברב, שהרב מדבר על המשל הזה של היחסיות בין הדומם, הצומח, החי והאדם וישראל, והנמשלות בכל מיני צדדים. סוגיות שלמות, סוגיות עמוקות, סוגיות חשובות. אז כאן לפנינו בדף יש שני צדדים נוספים על היחס שבין המדרגות השונות בטבע, שאם אנחנו נלמד את הנמשל שביחס הזה, ממילא תהיה לזה השלכה ליחס שבין הקודש לחול. אז אני מסכים שאנו יכולים להמשיך בפסקה ז', מבחינת הסדר הלימודי לא הייתה שום בעיה, הרווחנו מה שרצינו להרוויח פסקה ו', אבל אני חושב שאולי כדאי להשלים, זה ייתן קצת יותר מבט יותר כולל ויותר עמוק. טוב, אז בואו נתחיל בפסקה מספר 1, בדף שלפנינו. הגמרא במסכת שבת עוסקת ביחס שבין אמת לשקר. שם הגמרא מספרת על אותם התינוקות שאמרו דברים שאפילו בימי יהושע בן נון לא נאמרו, והם התחילו ללמד את המשמעות הפנימית של אותיות הקודש. התחילו א', ב', ג', ד', וכל אות בעצם רומזת לערך. למשל, האות א' רומזת לאולפן. א', א', האות א' היא א', אולפן, לימוד. אולפנה. האות ב' רומזת לבינה. האות ג' גמול. האות ד' דלים. וכך הגמרא מפרטת, סוגיה שלמה. בכל אופן, כשהתינוקות הגיעו לאות שין, אז אמרו, האות שין, שקר. בסדר. יש דברים עמוקים שם מאוד וחשובים מאוד. בכל אופן, ניגע בנקודה שמעניינת אותנו היום. האות תף, אמרו התינוקות, האות תף רומזת למילה אמת. והרי נשאלת השאלה מיד. אם האותיות שאיתן ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אותיות הקודש, הן בעצם גונזות בתוכם את הערכים היסודיים, שבעצם התמצית שלהם זה סך האותיות. סך הערכים שבעולם שלנו זה בעצם, אפשר לומר, סך האותיות שעל ידם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ובעצם הם הערכים שמשתלשלים מתוך הבריאה הזאת. ולמימוש שלהם, בשביל זה יש עולם. למיצוי שלהם, למימוש שלהם. אז אם כל אות רומזת למילה שמתחילה באותה אות, למשל א' אולפן, ב' בינה, ג' גמול, ש' שקר, למה האות תף רומזת למילה אמת? הרי התף מופיע בסוף, ולא בהתחלה. ואם יאמר אדם, אין, לא מצאנו מילים חשובות באות תף, אז במחילה מכבודה אומר, אני הקטן מצאתי, מהר מאוד, שלוש מילים חשובות ביותר באות תף. תורה, תפילה ותשובה. מה אתם אומרים על זה? אם כן, למה התינוקות לאמרו תף תורה, תף תפילה, תף תשובה, למי שעוד רעיון, תף תיקון, הנה עכשיו אני חושב, תיקון, וחשוב מאוד תיקון. למה התינוקות אמרו אות תף רומזת למילה אמת? כלומר שהאות תף היא בעצם האות האחרונה במילה אמת. אז הרב דן בסוגיה הזאת.
מה אפשר להחליף בין א' לתף? כאילו,
א'
זה אולפן,
אפשר
לעשות את זה אמת,
ותף תלמוד. נכון. נו, יהיה לי בטוח כאן כבר. אלא כנראה שהתינוקות ידעו מה שהם מדברים. בכל אופן, אז תסתכלו שם בין היין, היה חשוב מאוד מאוד מה ההבדל בין אמת לשקר, למה השין שקר ותף אמת, האות האחרונה של המילה אמת היא תף. בכל אופן, לסוגיה שלנו שקשורה ליחסים שבין דומם צומח וחי פה בפסקה הראשונה, אצלנו במקום מספר אחד. אז הגמרא, התינוקות שאלו עוד כמה שאלות על האמת והשקר. למשל, אחת השאלות שהם שאלו, למה האותיות שקר הן אותיות קרובות? שין קופרש. מול האותיות המרכיבות את המילה אמת, הן אותיות רחוקות. א' ממתף. שין קופרש, אותיות צמודות. אומנם לא לפי הסדר, אבל אותיות צמודות, קופרש ושין, אותיות צמודות. לעומת האותיות אמת, שאם אנחנו נוסיף את האותיות הסופיות, מם סופית, נון סופית, פי סופית, צדי סופית וכו', אז בעצם האות מם היא בדיוק אמצע האותיות, עם האותיות הסופיות. אז האות א' היא ההתחלה, האות מם היא האמצע בדיוק, והאות א' היא הסוף. אז התינוקות שאלו, מה היא טעמה? שקר מקרבן מילה. האותיות המרכיבות את המילה שקר, אותיות קרובות. אמת מרחקן מילה. האותיות המרכיבות את המילה אמת, אותיות רחוקות. ולא סתם רחוקות, אלא המרחק הכי גדול שאפשר לעלות על הדעת. קצה התחלתי, קצה סופי ואמצע. עונה הגמרא תירוץ לא מובן לכאורה, שקרא שכיח, קושטא לא שכיח. שקר נמצא, שקר מצוי, שקר זה דבר שכיח, אמת לא דבר מצוי. מה הקשר בין התשובה לשאלה? דרך אגב, רק כדי לסקרן אותנו ולראות את זה אחרי זה שיעורי בית, התינוקות שאלו עוד שאלה. למה האותיות המרכיבות המילה שקר עומדות על רגל אחת? זה מה שנקרא, לשקר אין רגליים. אין לו רגליים, אבל יש לו רגל אחת. האות שין שפיצית, השין השפיצית, כמו השין לפי מנהג אשכנז בתפילין, עומדת על רגל אחת, על השפיץ. האות קוף, הרגל של האות קוף, והאות רש, הרגל של האות רש. אז אם כן, האותיות המרכיבות המילה שקר עומדות על רגל אחת. מול האותיות המרכיבות המילה אמת, כמובן אותיות דפוס, שלושת האותיות האלה, א', מ', ת', עומדות על שתי רגליים. כדי שלא תסתכלו עליי ככה, בואו נצייר את זה רגע. איפה הטוש?
הייתי צריך לצייר לו יותר שפיץ, כן?
האותיות המקבילות למילה שקר עומדות על רגל אחת. הנה רגל אחת, בואו נעשה את זה יותר טוב. הנה הרגל. מול האותיות המקבילות את המילה אמת עומדות על שתי רגליים. איזה שאלות תינוקות, מה המשמעות? אומרת הגמרא, שקר לא עומד, שקרה לא קאי, אמת קאי. שקר לא עומד, אמת עומדת. טוב, שוב הבית יסתכלו, הנה היה חשוב מאוד מאוד שם. בכל אופן אנחנו רוצים להגיד דבר אחד בסוגיה הזאת שם את השקר. מדוע שלושת האותיות מרכיבות המילה שקר צמודות, כמו שאתם מרכיבות המילה אמת רחוקות. והתירוש של הגמרא, שקר נמצא, אמת לא מצביעה. זה המשמעות. אומר הרב נפלא מאוד, ממש. ההבדל שבין האמת והשקר הוא אותו ההבדל שבין השדרות התחתונות של היקום לשדרות העליונות שבו. הנה הגענו לעולם שלנו. כלומר, אותו המנגנון, אותו סדר ההופעה האלוהי שמופיע ביחסיות בעולם הטבע, למשל דומם, צומח, חי, אלה שלושת הדוגמאות שהרב מזכיר כאן, אותה ההופעה, אותו העיקרון הרוחני, הרעיוני שמופיע בעולם הטבע, זה אותו העיקרון הרוחני שיופיע בעולם הרוח. כלומר, בוא נגיד את זה רגע אחרת. כשאנחנו מדברים בעולם הטבע, שיש מציאות שנקרא דומם, וכמובן הדומם מסוגר. מה זה אומר דומם? דומם זה אומר, הופעה אלוקית מוגבלת. כלומר, אלוקי אינסופי, שעטף את עצמו, חצץ את עצמו, בהרבה מחיצות, הרבה קליפות, הרבה מעטפות, והתוצאה של ההופעה, של האמת האלוקית הזאת, של הטוב האלוקי הזה, של הצדק האלוקי הזה, ההופעה היא הופעה נמוכה של אמת אלוקית, שנקרא דומם. החיים המופיעים בדומם הם חיים נמוכים, הם חיים חלקיים, הם חיים שפלים. לכן הדומם הוא החלק התחתון שבטבע. מה זה אומר ברמה הרוחנית? זה אומר שהאלוהי שבו מצומצם, האלוהי שבו מוגבל. נעלה לרגע לעולם הצומח, זה יותר ברור. הצומח הוא כבר צומח, הדומם הוא סטטי. אמנם היום המדע יודע שגם בדומם יש תנועה, אבל באופן יחסי הדומם הוא סטטי. לעומת הצומח, שהוא צומח, הוא גדל, הוא מתפתח. אם כן, ההופעה האלוהית הנמצאת בצומח היא יותר מתפתחת, יותר משודרגת, יותר עליונה, יותר מתקדמת מאשר בדומם. לכן מדרגת הצומח היא יותר מאשר דומם. מדרגת החי, החי הוא כבר חי, הוא בתנועה. יש בו הופעה של זוזה ממקום למקום, הצומח מתקדם, אבל באותו מקום. הדומם סטטי, הוא לא מתקדם. אז הדומם קבוע, הצומח מתפתח והחי נע. אם כן, מדרגת החי היא יותר מעולם הצומח, מה זה אומר? זה אומר שהאלוהי הנמצא בחי הוא יותר אלוהי מהאלוהי הנמצא בצומח. והאלוהי הנמצא בצומח הוא יותר אלוהי מהאלוהי הנמצא בדומם. אומר הרב להקשר שלנו פה בסוגיה הזאת של אמת ושקר, אם אנחנו אומרים שאמת זאת אמת גדולה, אמת עליונה, ושקר זאת הפסקה הראשונה בעיניי שלא נלמד עכשיו, שקר זו בעצם אמת נמוכה, כלומר אמת שבעצם התנפחה מעבר למידה שלה והפכה לשקר, בפסקה הראשונה הרב כותב שאין דבר בעולם שהוא לא אמת, אין דבר בעולם שאין בו נקודת אמת, אז מה הפך אותו לשקר? המינון, הנפח, הניפוח. ניקח דוגמה, אכילה זה דבר טוב או רע, זה אמת או שקר בעולם הזה? טוב, אם הקב"ה ברא אדם שצריך לאכול, אז זה טוב, אז זה אמת. אם אדם אוכל יותר מדי, לא למטרות הנכונות, לא בצורה הנכונה וכו', אז זה יהפוך לשקר. שינה זה דבר טוב או רע? שינה זה טוב. כבוד עצמי זה דבר טוב או רע? טוב מאוד. אבל אם זה יתנפח יתר מהמידה, אז מה שהוא בגרעין אמת יהפך לשקר. אם כן אומר הרב, אין דבר בעולם שאין בו נקודת אמת, ומה שהפך אותו לשקר זה המינון, זה המידה הכמותית והאיכותית. אם כן, אם אמת זה אלוהי גדול, ואמת פחותה זה אלוהי קטן, ושקר זה אלוהי עוד יותר קטן, עד כדי כך שהגרעין הוא אמת, אבל הנפח הוא יצר מציאות סופית תוצאתית של שקר, יוצא שאם אנחנו רוצים להבין את ההבדל בין אמת לשקר בעולם הרוח, אפשר ללכת למשל של ההבדל שבין החי למשל, הצומח והדומה. כלומר, האמת האלוהית הנמצאת בדומם היא קטנה, האמת האלוהית הנמצאת בצומח היא כבר יותר גדולה, האמת האלוהית בחי עוד יותר גדולה, והאמת האלוהית באדם עוד יותר גדולה, ובישראל עוד יותר גדולה. אם כן, עכשיו נשאלת השאלה, מהו ההבדל העקרוני המבדיל, למשל כאן בסוגיה שלנו, בין הדומם, הצומח והחי, כמה יש לזה המשכיות, אדם וישראל, ונסתפק בשלושת אלה, מה ההבדל העקרוני בעולם הטבע שבעצם הוא יבדיל לנו את אותו ההבדל בעולם הרוח בין אמת לשקר? אז אני אתן דוגמה, הרב מזכיר חלק מהדוגמה פה, ניתן דוגמה שהיא תהיה נוחה להסבר, ואני אשתמש במילה שהיא לא מתאימה, המילה שאני אשתמש בה היא כותף. המילה קוטף מתאימה רק לעולם הצומח, היא לא מתאימה לעולם הדומם ולא לעולם החי, אבל בשביל ההסבר יותר נוח להסביר ככה, גם זה יותר ברור אני מקווה. בואו ניקח את הדוגמה הראשונה. נגיד שיש כאן מציאות כללית שנקראת דומם, דהיינו סלע, סלע גדול שיש בו הרבה אבנים, ואני קוטף גרגיר אחד מסלע. יש כאן סלע גדול, נגיד הסלע הוא בגודל כזה, ואני קוטף חלק אחד מהסלע, תולש, קוטף, חיים שאני במילה קוטף תראות זה הקבלה, קוטף גרגיר אחד מסלע. כלומר יש כאן מציאות דוממת נקרא לה כללית, ואני קוטף פרט אחד מהכלל הזה. שאלה, האם יהיה נפקא מינה, האם יש הבדל בין המצב לפני הקטיף שלי, לפני הקטיפה שלי את הגרגיר מהסלע, למצב שהוא אחרי הקטיפה הזאת, במרכאות? לא. הגרגיר יש לו חיים בדיוק כמו לפני כן, והסלע יש לו חיים בדיוק כמו לפני כן. כלומר, כשאני כותף פרט מכלל בעולם הדומם, אין נפקא מינה על הפרט, אין נפקא מינה על הכלל. הנה הדוגמה של הצומח כבר יותר ברור. כשאני כותף ענף מעץ, אנחנו עלינו לעולם הצומח עכשיו, מה יקרה לענף? ימות. מה יקרה לעץ? ימשיך לחיות. כלומר, כשאני כותף פרט מכלל בעולם הצומח, הפרט ימות, הכלל ימשיך לחיות. בואו נעלה לחי. כשאני כותף, הולכת כאן תרנגולת בכיתה, חס ושלום, כן, ואני, חס ושלום את המשפט הבא, ואני כותף איבר מן החי ממנה, מאוד נדלקתי על הפולקה שלה, ואני עכשיו כותף את הפולקה שלה, חס ושלום, כתבתי את הפולקה, מה יקרה לפולקה?
ימות.
אם אני לא עושה איתו כלום, ימות. מה יקרה לתרנגולת? לא, היא תמות, היא תאבד דם ותמות, היא תאבד דם ותמות. כלומר, דבר מאוד מעניין. כשאני כותף פרט דומם מכלל דומם, אין שום השפעה ושום השלכה לפרט ולכלל. כשאני כותף פרט צומח מכלל צומח, הפרט ימות, הכלל יחיה. כשאני כותף פרט מחי, מהכלל מהחי, מהכלל של החי, הפרט ימות והכלל ימות. אומר הרב פילי פלאות, איזה מבט. אומר הרב, אם כן, מה ההבדל בין הדומם, הצומח והחי? כלליות. האם יש קשר מהותי בין הפרטים? ככל שאתה עולה במדרגת החיים, הכלליות היא יותר מהותית. בדומם אין כלליות בכלל, לכן אין נפקא מינה אם הגרגיר מחובר לסלע או לא מחובר לסלע. בצומח יש כבר התחלה של כלליות, לכן הענף ימות אבל העץ ימשיך לחיות. בחי זה כל כך כללי עד כדי כך שגם הכלל שנשאר גם הוא ימות עם הפרט שבו חסר. אם כן יוצא לפי זה, אם כן יוצא לפי זה שההבדל באמת האלוהית בין אמת עליונה לאמת תחתונה עד השקר בעולם הרוח הוא ככל שדבר הוא יותר כללי במהות, באופי תכונתי, באופי עצמי, נפקא מינה שאם אתה תיקח פרט אז הכלל שישאר כבר לא יהיו לו חיים, עד כדי כך כמו החי, ככל שאתה עולה במדרגת החיים יש הופעה יותר כללית, כללית במהות. ככל שאתה יורד במדרגת החיים יש הופעה יותר של פרטים. אם כן, למה הדומם זה אור אלוהי קטן? כי הוא פרטי. והצומח זה אור אלוהי גדול, כי הוא קצת יותר כללי. והחי זה אור אלוהי יותר גדול, כי הוא כבר ממש כללי. או אם ככה בחי, מה באדם ובישראל. בסדר עד לפה? טוב, עכשיו בואו נקרא את זה ברב, חבל לאבד את הרב. בואו נקרא ברב. אומר הרב, ההבדל שבין האמת והשקר הוא אותו ההבדל שבין השדרות התחתונות של היקום לשדרות העליונות שבו. בואו ניגע במשל, אחרי זה נגיע למה האותיות של השקר קרובות ושל האמת רחוקות. קודם כל במשל, הדומם, אין חלק אחד מקושר לחברו, באמת, אין קשר עצמי. גם אם יתקשר בו במקרה, כל גרגיר שאפשר להפרידו מהאבן הגדולה, הרי הוא עומד לעצמו. וזה מגלה לנו שגם כשהגרגיר היה מחובר לאבן הגדולה, זה לא היה חיבור עצמי, זה לא היה חיבור מהותי, זה היה חיבור טכני, שכני, אבל לא שכנות אמיתית. במובן המהותי של הדברים. גם בעת אשר הוא, הגרגיר, מחובר ומצומד אימו לסלע, רק המקרה השכוני הוא המחברם יחד ולא יותר. טכני. מקרה של שכנות חיצונית מקרית, בלשון המערב. רק המקרה השכוני הוא המחברם יחד ולא יותר. כשאנו עולים לעומה זאת כבר לממלכת הצומח, הרינו מוצאים חיבור עצמי. למשל, דוגמה, כשאתה משקה את העץ בשורשים, אז המים האלה מגיעים עד הצמרת של העץ. והעלים שהתפתחו שם במרחק נגיד 20 מטר מהשורשים, העלים האלה בעצם הם תוצאה של המים שהשקטה את העץ למטה. אם כן, אתה רואה כבר מציאות אורגנית אחת, אתה רואה שהמים שאתה משקה למטה משפיעים על העלים שם למעלה בצמרת. כשאנו עולים כבר לממלכת הצומח, הרינו מוצאים חיבור עצמי. היניקה והחיים האורגניים כבר הם מתחילים להראות את רישומם. שיטת חיים מקיפה, מתחתית השורשים עד הצמרות העליונות. וכשאנו עולים אל החי, אז הדברים עוד הם יותר מאוגדים. אחדות מתגלה כבר בכל מהותו, וגם בשדרות החיים עצמם יש בעלי חיים מסוגים שונים. בואו נדלג על זה רגע. אם כן, נדלג על המשפט וחצי האחרון, הבא. וכל אשר החיים מוסיפים להתעלות, ככה הם יותר מרוכזים. ככל שהחיים הם במדרגה יותר עליונה מבחינה אלוהית, מבחינת האמת האלוהית שבהם, הטוב האלוהי, הצדק, היושר וכו', כך אתה מוצא ריכוזיות, כך אתה מוצא הכללה. אתה מוצא שיש קשר מלמטה עד למעלה, מההתחלה עד הסוף. נפלא מאוד אם ככה. למה האותיות שקר, המכירות הן לשקר, הן שין קופרש תמודות? כי זאת התכונה של השקר. התכונה של השקר זה לראות את הדברים באופן פרטי, נקודתי, שין קופרש. מה לפני כן, מה אחר כך? לא משנה, לא רלוונטי. לא לעניין. התכונה של השקר זאת הפרטנות. הראייה את החיים במובן הפרטני. אני לא אתן חס ושלום, נקווה שאני טועה, אבל אני לא אתן לצערי הרב, אם אני אומר, שרוב בני האדם בעולם חיים במדרגה דומם. כלומר, במדרגה שכל דרגיר יכול להיפרד מן הסלע, ואין קשר. אין מקור אחד, אין מגמה אחת, אין סדר, אין קשר בין החלקים. אוסף של פרטים שאין ביניהם קשר. זה מדרגה דומם. והאותיות המרכיבות את המילה אמת, רחוקות. למה? כי האמת היא ההכללה. היא מההתחלה, דרך האמצע, עד הסוף, הכל כמכלול אחד. השקר מפחד מההכללה. כי ברגע שאתה שתתחיל להכליל, הוא יתגלה בשקרותו. ברגע שאתה מנתק את הפרט מהכלל, אבל הפרט באמת הוא כן קשור מהותית לכלל, אז ברגע שאתה מנתק את הפרט הזה, הוא יתגלה בשקרותו. מה עם הכלל? איפה הכלליות שבך? לכן יוצא שככל שאדם הוא יותר כללי, כך הוא יותר אלוהי. בואו נקרא עוד טיפה וכבר שאלות. וכל אשר החיים מוסיפים להתעלות, ככה הם יותר מרוכזים. והסוף והתוך והראש שלהם אינם מחוברים בחוברת עצומה. וזהו הסוד של השלמות העליונה שלהם. הגענו לנמשל. בעולם הרוח, עד לכאן עולם הטבע דומם צומח חי. עכשיו עולם הרוח. בעולם הרוח השקר הוא מפוזר בכל מקום. וכל שקר או כל רעיון שקרי הוא לעצמו. כל מחשבה של שקר מסתערת בפני עצמה בביטוייה והולכת בפני עצמה בתכונתה התרמיתית. אין קשר בין החלקים השונים. אתה יכול להיות אדם שיש לו 22 דעות ו-22 נושאים. אתה בכלל לא שם לב שכל דעה בכל נושא סותרת דעה אחרת בנושא אחר. כי אתה שייך לעולם של פרטים. פה זה נושא א', בעניין א', ויש לך דעה א', ופה זה נושא ב', בכלל בעניין ב', ויש דעה ב'. אתה בכלל לא שם לב שהגרעין של הרעיונות הוא בעצם אותו גרעין, ואתה סותר את עצמך תוך כדי משפט אחד. אתה בכלל לא שם לב. כמו שיטה, אין שיטה, בדיוק, אין שיטה. מה שאין כן האמת. האמת היא היסוד של החיים השלמים, החיים המקיפים את כל ומלאים את כל. הנובעים מאור צור העולמים, הכל יכול וכל עולם יחד. ובשביל כך שקר מקרבן מילה. אין שום צורך להקפה כללית לתכונתה ולמטרתה השקרית. לכן האותיות צמודות. להפך, ההקפה היא מאבדת ומחלה אותה מן העולם. אמת בדיוק הפוך. אמת מרחקן מילה. רק על ידי ההופעה המהירה של ראשית, תוך ואחרית, א' בראש, מ' בתוך, ת' בסוף, מתגלה האמת. לכן אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, למה האותיות המרכיבות המילה שקר קרובות? ואותיות המרכיבות המילה אמת רחוקות? כי בעולם שלנו שקר מצוי. בעולם שלנו תפיסה פרטית מצויה. על מדי שקר זה נקרא. ועל פי הזוהר, על מדי פירודה. אם כן, בעולם המפורד, ובעולם המפורד האפל, שכל כך מחשקים רבים מצויים בו, שקר שכיח. המציאות הפרטית של האותיות שין קופרש מצויה מאוד. לכן קושטה לא שכיח. אם כן, למה האותיות המקרות את המילה שקר קרובות? כי זה מה שמצוי. זה קרוב למציאות, זה מה שנמצא. ולמה האותיות המקרות את המילה האמת רחוקות? למה האמת היא רחוקה מהעולם? היא פחות מצויה. כי זה האמת, היא לא מצויה. השקפה כללית היא פחות מצויה. עכשיו, איך כל זה קשור אלינו? בואו נרוויח עוד עיקרון שלמדנו מהיחס בין הדומם לצומח ואחד. אם אנחנו אומרים, בפעם הקודמת, רק שנייה אחת, בפעם הקודמת אמרנו, בואו נתחבר לפסקה הקודמת. שהגיע הזמן לפרסם את ההכרה שהקודש והחול זה דבר אחד, כמו שהצומח יונק מהדומם והחי יונק מהצומח והדומם, כך הגיע הזמן לפרסם שהקודש יונק מהחול. לפי מה שאמרנו עכשיו, זה לא רק שזה יונק מהחול, אלא שמדרגת החיים של הקודש חייבת לכלול בתוכה את החול, כי ככל שהקודש הוא יותר גדול, אז הוא יותר כולל. אז הוא כולל את החול. ככל שהאמת יותר גדולה, אז היא כוללת את הצדדים הנוספים, את הצדדים האחרים. ככל שמדרגת החיים בעולם הטבע עולה, אז יש קשר מהותי בין הפרט לכלל, יש יותר הכללה. אז בואו עכשיו נסכם את זה בעקרונות כרגע. שבוע שעבר, מה למדנו? שהקודש זקוק לחול כדי להיות קודש. עכשיו, זה יותר עמוק מזה. זה לא כשהקודש זקוק לחול כדי להיות קודש. הקודש, כדי להיות קודש עליון, הוא חייב להכיל בתוכו את החול התחתון. זה לא רק שהקודש יצמח מתוך החול. הקודש הוא... החול הוא חלק מהקודש. זה הרבה יותר פנימי. זה לא רק בשביל שיהיה קודש צריך גם חול. החול הוא חלק מהקודש, זה לא איזה תשתית חיצונית. בוא נבנה קומה ראשונה על גבי הקומה שנייה, בסדר, אז אם כן, הקודש, כדי שיהיה, צריך את החול. לא. לפני כן, החול הוא הכנה כמותית, אם אפשר לקרוא את זה, הכנה טכנית לקודש. כדי שיהיה צומח, צריך דומם, צריך אדמה. כדי שיהיה חי, צריך שיהיה לו מה לאכול, צריך צומח. אז זה נשמע טכני מאוד. זה לא טכני, זה תוכני, זה מהותי. בשיעור שעבר, החול, הוא נקרא לזה התשתית לקודש. אבל הייתי יכול להבין אותה כתשתית חיצונית, כתשתית טכנית, כמשהו שהוא לא מהותי. פה אנחנו רואים עכשיו הרבה יותר עמוק. החול הוא לא רק התשתית החיצונית, הטכנית לקודש, החול הוא חלק מהמהות של הופעת הקודש. ככל שהקודש יותר גדול, הוא יותר כולל. אז יותר כולל את החול.
השקר
נמצא באמת, בידי. זאת נקודה ראשונה שרצינו להוסיף היום. בבקשה, אם יש מה להגיד, לשאול, להעיר, לא להסכים. בבקשה.
אפשר להסביר את מה שאמרנו לגבי השקר.
אז
לא רק
שהאותיות
הן צמודות, אלא
הן
גם
גלולות.
סדר של
ה... מורבבות. זה הרב לא אומר משום מה, למרות שאתה צודק. כלומר, השקר הוא כל כך שקר שאפילו סדר מינימלי באותיות אין שם. קוף ראשית.
האמת, יש לנו פשוט בתהילים, אמת בארץ דצבא, סימן, שהאמת זקוק לדומם,
לצומע ולחד. יפה מאוד. לפי מה שלמדנו עכשיו, זה עומק הפשט, אמת מארץ דצמח. כלומר, זה לא רק שיש אמת עליונה, בעולמות עליונים, והקדוש ברוך הוא מצפה שהאמת תצמח פה מבני אדם מתוך בחירתם החופשית, זה הפשט הרגיל, אלא אמת מארץ תצמח, שכדי שתהיה אמת היא זקוקה לממדים התחתיים של המציאות כדי שתהיה אמת שלמה. שר כוח ידידי, יפה.
למה ההבנה הזאת של מה שאנחנו אומר לגבי הקודש שנמצא בתוך החומר היא כל כך הבנה רחוקה שצריכים כל הזמן להגיד אותה?
כי בגלות, דיברנו על זה בשבוע שעבר, כי בגלות לא הייתה אפשרות לגלות אמת קודש תורה ברובד כולני כל כך. כי אין הקדוש ברוך הוא בעולמו, בגלות, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. האופי, התכונה של הופעת עם ישראל והופעת התורה בחוץ לארץ, היא מתאימה להופעת הגויים שלא יכולים לחבר בין קודש לחול. הגוי לא יודע לחבר בין קודש לחול. הוא לא יכול לחבר את זה. אני לא זוכר אם אמרנו את זה פה. אני חושב שכן, אם לא, אז נשלים את זה. כשנוח יוצא מהטבע, הרי הגויים הם בני נוח, נכון? כשנוח יוצא מהטבע, דיברנו על זה. מה הוא עושה? מה הפעולה הראשונה שנוח עושה? אז בתורה מצאנו שתי פעולות, בשני מקומות שונים. פעולה אחת הוא בונה מזבח, פעולה שנייה הוא נוטע כרם. פעולה אחת קודשית, פעולה אחת חולית. פעולה הקודשית, ויחר השם את ריח הניחוח, איזה יופי. פעולה שנייה, נוטע כרם, משתכר, משקף זכר, מסתרס. איזה דברים נוראים. אם כן, התכונה של בני נוח זה חוסר היכולת לחבר בין קודש לחול במהות. יש עולם של קודש ויש עולם של חול. אז או שתבחר איפה אתה רוצה לחיות או בחול או בקודש, או שתחיה את החול ליד הקודש. בני אברהם אנחנו, הפוך בדיוק. אברהם אבינו ידע לחבר, ודיברנו על פעם שעברה, אני רוצה לחזור על זה. התכונה שלנו היא קודש בחול, ולא קודש ליד החול, או חול או קודש. עכשיו, בגלות שהיינו בין העמים, לא הייתה יכולה להופיע התכונה הקודשית בשלמותה של קודש בחול. יש לזה הרבה סיבות. למה זה ככה? לכן 2000 שנה בגלות התרגלנו לקודש כסותר את החול. לקודש כמתנגד לחול. ולכן, אם אפשר לומר, במשמעות של תקופת המעבר בין, נקרא לזה, גלות לגאולה, הציבור היהודי התחלק לשלוש קבוצות קיצוניות. או חילוניות, חול, או חרדיות, קודש, או באמצע עומד הרב קוק כמשל אור הקור, ואומר רבותיי, הקודש בחול, חזרנו סוף סוף למקוריות הנורמלית שלנו, בית שני, בית ראשון. סוף סוף שרגלנו תורה אמיתית, תורה שלמה, תורה כוללת. אבל זה קשה אם 2000 שנה התרגלת לחיות או בקודש, או בחול, ובפרט בשלב המשבר, בשלב המעבר, או תנועת ההשכלה מצד אחד, או החרדיות מצד שני. היום זה כבר, ברוך השם, הולך ומתאחד ומתאגד. אבל המשבר הזה היה משבר קשה מאוד. פעם אמרתי בשיעור דבר קצת הזוי, כן? אבל אם זה לא נכון, אחד בשביל הציור, כן? אם היו שואלים יהודי חרדי לפני 100-150 שנה, תגיד, מה אתה אומר על הרב קוק? כדוגמה, מה הוא אומר עליו? ליברל, פתוח, נכון? חזה שלום רפורמי, אין דם, היום אומרים חזה שלום. היית פוגש יהודי מהקיבוץ, תגיד, מה אתה אומר על הרב קוק? בפרט עם המראה הזה. חרדי, קיצוני, מתבדל. מי צודק? שניהם, כלומר לא הם ולא הם, שניהם.
לתוך זה
שזה כלול בשניהם, כמשל, כל זה כמשל. יוצא 2000 שנה, כמו שראינו בחובות הלבבות, ככל שיוסיף השכל אישור, ככל שיוסיף, ככל שיוסיף העולם אישור, יוסיף השכל חורמה. זה בגלות. כי בגלות אי אפשר לחבר בין העולם החומרי לעולם הרוחני, שההתחלה שלו היא השכל. אתה מוסיף יישוב בעולם, אתה מוסיף חורבן ברוח, ברעיונות, באידיאל. אומר הרב קוק, זה נכון בגלות. ובגלות זה שמר עלינו. בגלות שניסינו להוסיף יישוב, ניסינו להוסיף חומר, הייתה התבוללות. לכן החרדיות בגלות היא מה ששמר על ישראל. היא נכונה, היא לכתחילה בגלות. החרדיות במובן, עוד פעם, לא במובן של לא לרצות לשוב לציון, אלא לנהל את החיים באופי כזה של דלת אמות של הלכה. זה נכון בגלות. קודש יחסית צרוף, נקי, טהור, בלי לסטות ימינה בשמאלה. ברגע שאנחנו אוטוטו מתקרבים לארץ ישראל, לקודש שמופיע בטבע ולא רק הקודש נגד הטבע, פה התורה מופיעה כבר ברובד היותר עמוק שלה, היותר שלם שלה, היותר כולל שלה. וזה קשה. 2000 שנה חינכנו, התרגלנו לחיות אחרת. זה קשה מאוד, פתאום נחזור למה שאנחנו באמת, רק זה היה לפני 2000 שנה, כבר שכחנו שזה אנחנו. טוב, סוגיות עצומות, הסוגיות האלה. סתם, משהו. תשובה קטנה.
הגלות, אמרת רומס שם גם כן, עניין של גלות,
הוא שמביא את זה. לא מדבר על זה, איך לפי הסדר, פשוטכן. אלעד, בבקשה.
אמרת משמעות
כל אות, ודאי שיש משמעות, אבל זה לא הנושא שלנו היום.
למה דווקא
חשוב מאוד, אם היינו לומדים מה זה קוף, מה זה רש, מה זה שין, היינו מבינים את זה. תראה, יוצא לי ללמוד עם קבוצה אחרת, במקום אחר, את הנושא הזה. צום מסודרת. כל פעם אני אומר לעצמי, איך אנחנו לא לומדים את זה מכון מאיר? אתה רוצה לשנות את הנושא על קודש וחול? בוא נשמור את זה שנה הבאה. אחרת מה לנו נגיד שנה הבאה? בוא נשמור את זה, מה אכפת לך? העולם לא נגמור. מה? בעזרת השם. יש, אין היה ארוכים שם. אין היה מופלאים. מופלאים. מה זה כל אות? מה המשמעות של כל אות? מה המבניות? למה ב' אחרי א', למה ג' אחרי א', ב', למה ד' אחרי ג' ב' א'? יש כאן מופלא. שכנעתי אותך להישאר לשנה הבאה. לא מתחייב שזה יהיה הנושא. בבקשה, נכף יסדר. שם, סליחה? כן, רפאל.
היה פחות הפרדה.
לא שומעים.
לא יודע, מזרח, היה פחות הפרדה בין קודש לחול.
קיצור, אתה אומר שהספרדים תמיד היו יותר נורמליים. ברור.
זה לא מה שאני אומר.
הספרדים תמיד היו בהקשרים האלה הרבה יותר נורמליים. ברור, סליחה, לא צריך להתבייש להגיד את זה. הרב קוק כותב את זה במפורש. ככל שהייתה יותר שייכות, נגיד לתורת הקבלה, לתורת הסוד, ממילא הייתה שייכות יותר אל המבט הכוללני של הדברים, ולכן הייתה יותר בריאות. לכן תמיד אצל הציבור הספרדי הייתה יותר לאומיות, הייתה יותר רגישות, יש גם כמה סכנות בזה, כן? לב חם זה שורפים גם את המועדון, זה מסוכן, כן? אבל והרב מדבר על זה, שהלמדנות, נקרא לזה, אצל עדות אשכנז, היא הייתה יותר מנתחת, מחלקת, יותר הגדרה, יותר לשים את הגבול עד כאן ולא כאן וכו'. וזה חשוב מאוד הניתוח הזה. כושר הניתוח, היכולת לנתח לנתחים ולחלק הגדרות וכו'. לעומת זאת, אצל בני עדות המזרח, אצל הספרדים, הצד היה יותר של ההכללה של הדבר. הרב אומר באורות הקודש יותר מזה, שבציבור הספרדי, הוא לא אומר בזה ספרדי אשכנזי, אבל זה משמע גם במקומות אחרים שהוא כותב, הכוח המרכזי שהיה היה יותר הכוח שנקרא לזה האינסטינקטיביות הטבעית, כלומר הרגש הדתי, הרגש הלאומי, הרגש החברתי וכו'. לעומת הכוח שהיה יותר מרכזי אצל הציבור אשכנזי, זה יותר האינטליגנציה, החוכמה. עכשיו, הרגש האינסטינקטיבי הזה הוא הכרחי, על גביו צריכה להתבנות החוכמה. רגש בלי חוכמה זה קטסטרופה, אבל חוכמה בלי רגש אין חיים. ולכן אומר הרב, עצם הרגשת המוסר, עצם הרגשת הלאומיות, עצם הרגשת הקשר עם אלוהים, היא הייתה דווקא אצל אותם האנשים שהחוכמה פחות התפתחה אצלם. הוא קורא לזה עמי הארץ. דווקא אצל עמי הארץ, לכן אצל הציבור הספרדי, מהם, כן, הייתה פחות למדנות במובן הכולל של הציבור. אבל זה שמר על הנקיות של המוסר הטבעי, של הרגש הטבעי, של הכמיהה לאלוקים. מי בא לתפילת כל נדרי ביום הכיפורים? ברוך השם. היום ברוך השם כבר אין ספרדים אשכנזים, נקווה, כמעט ואין. אבל הציבור אותו ספרדי. מצד שני, אוי ואבוי אם זה לא יהיה מדויק. אתם רוצים שאני אתעכב על זה רגע?
כן. אני חייב את הפלאפון.
יכול להיות?
בואו
נקרא את זה, למה להגיד בעיה? יש פסקה באורות הקודש נקראת הרוח העמוני והאצילי. פעם צריך ללמוד את זה בצורה מסודרת. מה? מדי פעם אנחנו מזכירים את הדבר הזה. כן, כבר נגיד בכל, את נמצא אותו קודם כל. אורות הקודש חלק ב', עמוד שין סמך ד'. זה נקרא, הנזיר קרא לזה, הרוח העמוני והאצילי. אבל רק שנייה, בואו נקרא, אם אתם רוצים לסטות, זה כבר סטייה על גבי סטייה, אבל זה חשוב, אני חושב. האינטליגנציה חושבת שיכולה היא להיפרד מעל ההמון. יש איזה מין חשיבה כזאת, תפיסת עולם בסיסית כזאת לאינטליגנציה. שימו לב, הרב לא מדבר בכלל על האינטלקטואלי. הוא מדבר על האינטליגנציה כאינטליגנציה, כלומר כוח החשיבה, כוח הלמידה, כוח העמקה. האינטליגנציה חושבת שיכולה היא להיפרד מעל ההמון. ההמון מפריע לה. ההמוניות, הרב מבדיל במקומות אחרים, גם באורות הקודש, מה ההבדל העקרוני בין אינטליגנציה לבין המון, או מה ההגדרה של אדם המוני. אז הרב אומר, אני אומר את זה במילים שלי, אדם המוני זה אדם שמה שמניע אותו ומכריע אצלו את האחרות של החיים, זה הרגשות. הרב קורא לזה מידות. מה אתה חש, מה אתה מרגיש? אז יש מי שמה שמניע אותו זה המידות, הרגשות, התחושות, הנפש, ויש מי שמה שמניע אותו זה החוכמה, זה השכל, האינטליגנציה. דרך אגב, זה גם קצת ההבדל בין זכר לנקבה בהקשרים אחרים. האינטליגנציה חושבת שיכולה היא להיפרד מעל ההמון. כי ההמוניות הזאת, המידות, הרגשות, זה דבר שמפריע לאינטליגנציה להיות נטו, להיות נקייה, להיות מדויקת, להיות מנתחת, להיות מבררת וכו'. כך היא חושבת, האינטליגנציה חושבת שיכולה היא להיפרד מעל ההמון. שאז תהיה יותר בריאה ברוחה, יותר אצילה במחשבתה. כי ההמוניות מפריעה. דרך אגב, יש כאלה אפילו שלקחו את הרעיון הזה. ואפילו בנו, סליחה שאני אומר, שני סוגים של חברה. בוא נקים מקומות מגורים לאנשי האינטליגנציה, ובוא נקים מקומות מגורים להמון. בוא נקים בתי ספר לאינטלקטואלים, ובתי ספר להמון. תרצו רגע מהרובד של אשכנזים ספרדים. בואו רגע נצא מזה. בכיוון. יש אנשים יותר חכמים, יותר אינטלקטואלים, הם יגורו במקומות מסוימים, הם יהיו שייכים לחברה מסוימת, ילמדו בתי ספר מסוימים וכולי, יבנו את הסגנון המנטלי התרבותי שלהם, ויש אנשים אחרים. אומר הרב, זוהי טעות יסודית, זאת לא עוד טעות, זאת טעות ביסוד התפיסה הזאת שאינטליגנציה חושבת שיכולה להיפרד מההמון. זוהי טעות יסודית, טעות שאינה מכרת את הצד הבריא שיש בה הכרות הטבעיות. יש הכרות טבעיות, הכרות גופניות, רגשיות, עוד לפני הכרות השכליות. טעות שאינה מכרת את הצד הבריא שיש בה הכרות הטבעיות, בהרגשות הטבעיות ובחושים הטבעיים. חוש טבעי זה בריאות. נפש בריאה, נפש מתוקנת, נורמלית, זה בריאות. יש אדם שיש לו נכות שכלית, כלומר הוא לא למד מספיק, בסדר. יש אדם שיש לו נכות חושית, כלומר גוף שלו נכה. יש אדם שיש לו נכות רגשית. מי אומר שנכות רגשית זה פחות חמור מנכות הגוף או מנכות החוכמה? נכות רגשית זה דבר חמור מאוד. אנחנו נוגעים פה בדברים קשים, תדעו לכם. לא רוצה לפתוח סוגיה עצומה. השואה שסבל מנה חצי מאמנו, הציבור האשכנזי, בעיקר, בעיקר לא, לא רק. זה, יש לזה השלכות. לא פשוט בכלל. השלכות עמוקות מאוד, נסתרות בהקשרים האלה. של איבוד, ניקח אולי דוגמה שכאן, אולי כדי להזכיר אותה. העלייה מרוסיה. ונעזב כרגע יהודים, גם נדבר על העלייה מרוסיה, שנקווה שהיא עלייה יהודית. נדבר על זה עכשיו. לפעמים אתה עומד מול יהודים שעלו מרוסיה. אתה פוגש אנשים קרירים, קשוחים, סגורים, מכונסים, חשדנים. ואתה, הצבר הישראלי, שוק מחנה יהודה. אתה נפגש עם מנטליות כזאת. אתה לא מבין מה קורה פה. נכון, אין לנו זכות בכלל להביע עמדה. אנחנו יודעים מה זה 2,000 שנה לחיות בקרח של רוסיה, במשטר הקומוניסטי הרוסי. איזה מנטליות נצברה בנשמה הישראלית 2,000 שנה של קושי, של 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 קשיחות, של קרירות, של... אז אנחנו בחוצפתנו שופטים את היהודים האלה שעלו מרוסיה אחרי 2,000 שנה. אחרי שאלפיים שנה הם קפו מקרח במשמעות הפנימיות של הדברים. ואנחנו עכשיו באים להם בטענות למה הם קפואים מקרח. אולי סוף סוף התפקיד שלנו זה קצת לפשר את הקרח, להפשיר את הקרח. קצת לעורר רגש, לעורר חמימות, לעורר אמון, לעורר שמחה. אז יש לנו הרבה מה להגיד. אז אנחנו פושעים בהקשר הזה, אם זה כך. אין לנו זכות בכלל להביע עמדה. מי איתנו יודע מה היה איתנו אם אנחנו היינו באים אחרי 2,000 שנה מגלות כזאת? רק הקומוניזם, בואו נחשוב רק על הרעיון שנקרא קומוניזם. תחשבו על זה. איזה קיבוץ גלויות אנחנו זוכים לו. אנחנו צריכים לראות זכות, סליחה שאני אומר את זה ככה, אנחנו צריכים לראות זכות שאנחנו יושבים בשולחן בארוחת צהריים עוד חצי שעה עם יהודי שעלה מרוסיה. אבל הוא סגור, הוא כנוס, הוא כמעט לא מדבר, הוא מאוד לחוץ לאכול. אני מקווה שפחות כבר. כן. הוא כמה חושב מה מגיע לי, מה אני משיג. יש לנו זכות בכלל להביע עמדה בדבר הזה. קצת ענווה, קצת ענווה. פוך, התפקיד שלנו זה לחמם, 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 להתחמם. טוב. אומר הרב, זוהי טעות יסודית, טעות שלא מכירת את הצד הבריא שיש בהכרות הטבעיות, בהרגשות הטבעיות ובחושים הטבעיים. שלא נתעדכנו, אבל גם לא נתקלקלו אותם רגשות טבעיים, חושים טבעיים, הכרות בריאות טבעיות. על ידי שום השפעה קולטורית, שום השפעה תרבותית לא קלקלה את הטבעיות הנורמלית הבריאה של החיים. אומר הרב, הצד הבריא של היושר, הרב כאן עכשיו מתמקד בפסקה הזאת, בישרות, היושר המוסרי, החברתי, הלאומי והדתי. הישרויות האלה מופיעות הרבה יותר באנשים הגסים, אומר הרב. כמו שתמיד אנחנו רואים פה בהקשר הזה, מי יעצור לך שתתקע עם פנצ'ר באמצע הכביש? מי יעצור לך? הפרופסור באוניברסיטה שמלומד עם 3.5 עניבות עם החליפה, הוא יעצור לך? הוא יעצור לך, סליחה שאני מסנדר פה, הוא יעצור לך בדוי? מי יעצור לך שירד מהמסעית חצי ערום? זה קרה לי אישית. מי יעצור לך? מי יעזור לך? אותו אחד שעושה שיקולי דעת עם האצבע. אם הוא יעצור, אז הוא יתלכלך, הוא יאחר להרצאה וכו'. דרך אגב, אנחנו גם חולים בתוך המחלה הזאת. גם אני יכול להגיד לעצמי, גם אני עושה את החשבונות האלה לפעמים. או היהודי, מקווה שהוא רק יהודי, כן. היהודי התמים, הפשוט, שהרגש הטבעי, הבריא, האלוקי שבקרבו, לעזור לאדם שנמצא במצוקה, בצרה, אומר לו, הכל עכשיו נדחה, עכשיו אני עוזר ליהודי שתקוע באמצע הדרך. א' ב' של אלוקיות, במובן הרגשי הפשוט. הנקי והטהור.
אני אקרא את זה במציאות.
מה? לכל אחד זה קורה במציאות איתן, מדיתי. אם יישאר זמן, אני לא יודע אם יישאר זמן. הצד הבריא של היושר מצוי הוא באנשים גסים. יותר ויותר ממה שהוא מצוי במלומדים ומוסריים בעלי מחשבה. אז אם כן, עצם תחושת הבריאות הזאת, הרגישות הזאת, המוסריות הזאת, ותכף הרב ידבר על האלוהיות, היחס אל הדת, אל האלוהים, הוא מצוי הרבה יותר אצל ההמון, אצל מי שהמידות והרגשות מאוד נמצאים אצלו. לעומת זאת, יותר מובהקים הם המלומדים בדברים הפרטיים של המוסר. המלומדים יודעים כבר יותר לחלק את החילוקים היותר פרטניים, המסתעפים אחר כך, בחוקיו ודקדוקיו. אבל עצם הרגשתו זאת, עצם ההרגשה של היושר הזה, היא מצויה באנשים בריאים, טבעיים, שהם הם ההמון, עם הארץ. איך הרב אלישע וישליצקי תמיד אומר? עיירות הפיתוח זה לא שדרות ונתיבות, עיירות הפיתוח זה רעננה ופתח תקווה והרצליה. הם העיירות שצריכות להתפתח. לפתח את הבריאות הזאת, הנורמליות הזאת, את הטבעיות הזאת, האלוקיות הפשוטה. את התמימות הפשוטה הזאת. אלה עיירות הפיתוח. אז אולי כלכלית זה נראה אחרת. אבל מה שבאמת צריך לפתח זה את מה שאיבדנו. את מה שהשכל שלנו איבד לנו. הרגישות, הטבעיות, הנורמליות הפשוטה. עיירות הפיתוח. לא, לפעמים אדם עולה, לפעמים אדם נמצא במכון מרב אלישע עולה לפעמים לתורה. הוא מברך את כל העולם, מורש, יהיה ברוך, ברוך יהיה. והוא מברך את עיירות הפיתוח, רעננה, הרצליה, פתח תקווה. ואנשים שומעים את זה בקל ולא מבינים מה הוא מתכוון, מה הוא רוצה להם. מה, זה דווקא לקנטר? לא, אז יש מה לפתח בעיירות הפיתוח. מה? אומר הרב ולאו דווקא, שנייה ידיע, אנחנו חייבים להספיק היום, שנייה רגע, מחילה, מחילה ידיע, ולאו דווקא בהרגשת המוסר השורשית עולה הוא המון על אנשי הסגולה. הנה אתה רואה, אני עכשיו עניתי לך, אני גם עכשיו אולי נפלתי בטעות הזאת של הבריאות של ידיד ימול השכליות שלי. אני אומר לו שנייה, כשהוא רוצה להגיד דברים נורמליים, מה אתה רוצה להגיד ידידי?
לא, עיירות פיתוח, גם זה נובע מהמילה עצמה,
עיר, צריך לפתח אותו. טוב. אומר הרב, ולאו דווקא בהרגשת המוסר השורשית עולה הוא ההמון על אנשי הסגולה. גם בהרגשת האמונה. הקשר אל המוסר, הקשר אל הלאומיות, הקשר אל אלוהים. תמיד הציבור הספרדי היה יותר קשור לשלושת אלה. יותר חברתי, יותר לאומי, כלומר יותר ימני בדרך כלל, זה מצב נורמלי, זה רגש טבעי להיות יותר ימני. אהבת העם שלך זה פשוט, זה א' ב'. והקשר עם אלוהים, יש מקור לכל דבר. ולאו דווקא בהרגשת המוסר, דרך אגב, גם אם הייתי אשכנזי הייתי מדבר ככה, שלא תתאום. ולאו דווקא בהרגשת המוסר, מצד שני, כמו שאנחנו אמרנו מקודם, הציבור האשכנזי, ברוך השם, לא סתם הקב"ה שלח אותנו לשתי הגלויות המרכזיות האלה, לקבל את עצם הרגשת הבריאות מבני דת המזרח, ולדעת איך לנתב את זה בצורה יותר מדוקדקת ומדויקת מבני עדות אשכנז. לכן צריך להתחתן ביחד וצריך לגור ביחד, ולא בוא לגור עם אנשים כמוך. זה עצוב מאוד. ולאו דווקא בהרגשת המוסר השורשית עולה הוא ההמון על אנשי הסגולה, גם בהרגשת האמונה, הגדלות האלוהית, היופי, החושיות, הכל אשר לחיים בדרך ישרה בלתי מסוננת על ידי הצינורות המלאים שחר רגמי נפש, תראו, של הדת והחוכמה. כלומר, הצינור שמלא שחר, מלא רפש, זה השכל. כל זה יותר בריא וטהור בהמון. עד לכאן, האידיאליות שבהמוניות. מצד שני, להיות אדם המוני, זה מסוכן מאוד. כמו שאמרנו, הלב חם, 100%, חברתי, כלפי השם, כלפי החברה. אבל הלב חם זה באמת יכול לשרוף את המועדון, זה מסוכן. לכן אמנם לא יוכל ההמון לשמור בעצמו את עיצומו וטהרתו. איננו יכול לקשר יפה את מושגיו או לקשור יפה את מושגיו, גם איננו יודע איך לעמוד בקשרי המלחמה. כלומר, בעת אשר הכרות והרגשות מתנגדות וסתרות זו את זו, נלחמות בנפשו מבפנים או בעולם בחוץ. איך אני מארגן בתוכי את הרגשות השונים, את ההכרות השונות? איך אני יוצר סדרי עדיפויות? מה עכשיו, מה מחר, למה ככה? וכו'. האיש ההמוני לא יודע לסדר לעצמו את המינונים הנכונים, בזמנים הנכונים, בצורות הנכונות. לזה צריכו לעזרת גדולי התושייה, אנשי החוכמה, שהם יארגנו את הפרטים של כוחות החיים. אבל עצם כוחות החיים, זה נמצא אצל העם. לזה צריכו לעזרת גדולי התושייה, המיישרים לפניו את נתיבות עולמו. סיכום, אבל כשם שמשפיעים עליו אנשי החוכמה האינטלקטואליים, עצה ותושייה, כך הוא משפיע עליהם חיים בריאים. אומר הרב משפט לפני האחרון, והצד המשותף של אצילי הרוח עם ההמון, הוא הכוח המקיים את שני הצדדים על מעמדם היפה. אם לא יהיה חיבור בין שני הכוחות באומה, יהיה חורבן. הוא משמרה מכל ריקבון והתנבנות מוסרית וחומרית. וכן אנחנו בעד לחבר את רעננה עם סדרות. כמה זה מרעננה לסדרות? שעה? לא הרבה. עכשיו זה לא פיזית, לחבר מנטלית. כמשל, איך הגענו לכל זה?
קודש בחול.
קודש בחול, אבל איך הגענו לזה? מי רוצה להגיד משהו?
אני רוצה להתעכב על זה.
לא, אבל איך הגעתי להתעכב על זה? הרגש הספרדי, אבל איך הגעתי לזה? לא זוכר. לא משנה. בבקשה ליאור. מה? מה זה קשור? כלומר, גדולי ישראל תמיד חיברו את שני הכוחות. גדולי ישראל, כל הדורות, תמיד חיברו את שני הכוחות.
לא, אחרי קוראים שהייתה תקופה שדרך
לצאת חכמי
ספרד, הייתה
הסגלה
מוסלמי, יותר
מסכים. נכון, נכון. טוב, זה כבר חלוקות יותר פנימיות. אנחנו אומרים עכשיו, מי שרוצה קצת יותר לעיין בזה, יש מאמר בספר מאמרי הראייה, נקרא לשני בתי ישראל. הרב שם מדבר לשני בתי ישראל.
לשני?
לשני בתי ישראל. שני הבתים של עם ישראל, האשכנזי והספרדי. שם הרב מנתח גם את הופעת התורה ברובד הלמדני ופסיקת ההלכה, וגם ברובד הרוחני של, נקרא זה הבית האשכנזי והבית הספרדי, ששתי הגלויות האלה זה הרי הקדוש ברוך הוא סידר את הגלויות. זה לא לחינם שהקדוש ברוך הוא שתל אותנו בגלות 2000 שנה שם. נזכרתי איך הגעתי לשם. איך הגענו לכל הנושא הזה? שבציבור, בדרך כלל, הציבור הספרדי, ההרמוניה של הקודש והחול הייתה יותר מצויה. כאילו שייכים יותר לעולם הקבלה. מכאן הגענו לשם. שאלה האחרונה, גיא, מה אתה אומר?
הרב, מה לקחת מהחול? השאלה יותר טובה, מה לא לקחת מהחול?
אתה שואל ברמה הפרקטית או ברמה הרוחנית?
ברמה הפרקטית, רוחנית.
קשה לענות על זה בשעה, בטח ב-1:05. אולי נשמור את זה לפעם הבאה. מה לקחת מהחול, מה לא לקחת מהחול?
משפט סיכום
למה? מה למדנו היום? למדנו היום שככל שהחיים יותר אלוהים, הם יותר כוללים. ככל שהם יותר כוללים, הם כוללים בתוכם צדדי חיים שונים, אפילו רחוקים, כמו קודש וחול. וזה נקרא אמת. וזה נקרא, בהקשר שלמדנו בין היום, חי. כלומר, כוח החיים שהוא יותר עליון מהצומח והדומה, הוא ההכללה. לכן הקודש, שהוא יותר עליון מהקודש התחתון, זה הקודש המכליל. את מה הוא מכליל? את הקודש והחול. אתם מחברים את זה לשבוע שעבר? סיכום. שבוע שעבר מה למדנו? שהקודש צריך להיבנות רק אחרי שהחול נבנה. זה נשמע כאילו, כביכול איזו הכנה תשתיתית חיצונית. שאנחנו מבינים יותר מדי, שלא רק שהקודש כדי לבנות את הקודש צריך את החול לפניו, אלא הקודש כדי להיות קודש יותר שלם צריך את החול בתוכו. זה לא שהחול הוא הכנה חיצונית לקודש. החול הוא הקודש, הוא הופעת הקודש. טוב, חסרה לנו כאן עוד חוליה חשובה מאוד במקור 2 בדף שצילמנו היום. אתם רוצים להמשיך את זה קצת?
כן.
הסוגיה הזאת של עד עצמך? דורם צומח, אני מדבר. טוב, אז פעם הבאה נלמד את פסקה 2. נא לשמור את הדפים האלה. שכוח.